אנחנו שתי שורות מן הסוף בדף צדיק. אבל מן אנשי כנסת הגדולה התחילו הדורות לפחות ולהימעט, כמו שהתבהר בסמוך, כי מן אנשי כנסת הגדולה ואילך התחילו הדורות למעט. התמעטות הדורות, הסברנו, כן, הגלות, יציאה לבבל, חורבן המקדש, כל זה גרם להתמעטות הדורות, אין ספק. ולכך אמר אנטיגנוס, איש סוחו, קיבל משמעון הצדיק, ולא אמר שמעון הצדיק מסר התורה לאנטיגנוס איש סוחו. למה? למה פתאום מאנטיגנוס עוד פעם חוזרים ואומרים קיבל? דבר שלא אמרנו מאז משה רבינו. למה? כי התמעט. כי הוא כבר לא יכול היה לקבל את הכל. כמו שהביטוי קיבל אצל משה רבינו, זה אמר קיבל פחות ממה שהשם יכול לתת. ברור. גם מאנטיגנוס, אותו דבר. כי הרי שמעון הצדיק הוא מי שירי כנסת הגדולה, זאת אומרת אחרון. ואז אם אנשי כנסת הגדולה, מתחילה התמעטות הקבלה בתורה, כי לא מסר לו הכל, כל תורתו שקיבל. שמעון הוא עדיין שייך לאותה מדרגה שכל התורה, כמו שעזרה כל התורה, שמעון הצדיק, כל התורה. ואנטיגנוס כבר לא. שהדורות התחילו לפחות ולהתמעט חוכמתם. נכון שבאופן כולל התורה נשארת בישראל, אבל לגבי המדרגה הפרטית, האישית הזאת, שאחד היה מסוגל לקלוט את כל התורה, זה כבר לא. כן.
איך באופן כולל התורה נשמרת אם היא לא נמסרה?
היא מתחלקת.
אבל איך היא לא נמסרה?
זו הכוונה. הכוונה שאחד לא מקבל מרב אחד הכל.
אז שניים היו צריכים אותו. אבל כתוב את זה איש סוחו, הוא קיבל לבד.
נכון.
והוא לא קיבל את הכל.
נכון, אתה צודק. זה באמת מה שאתה אומר, זה יהיה מובהק בזוגות. זה המהר"ל הולך להסביר. שבזוגות זה יהיה מאוד מובהק הדבר הזה, שכבר צריכים שניים לקבל את כל התורה. עד אז לא צריכים שניים. מה זאת אומרת לא צריכים שניים? זאת אומרת, שנכון שהרבה תלמידים, כן, כשבזמן אלישע היו צריכים להוסיף ספסל, להוסיף ספסלים. אז אם כן, אם אנטיגנוס זה חוליית ביניים כזאת, שבין האחרון שבין אנשי כנסת הגדולה, לבין הזוגות שכבר צריכים שניים כדי לקבל את התורה, בין הנשיא לבין אב בית דין, לכן אחרי אנטיגנוס הכל הולך בשניים, שניים, שניים, אחרי זה חמישה סוגות חייבים לעבור לתקופת התנאים, שזה כבר מתחלק בין בית, כלומר צריך בית מדרש שלם, כן. אז אנטיגנוס שסוחו זה מצב כזה ביניים. באמת שאלה טובה. מי עוד קיבל מלבד אנטיגנוס? לא מוזכר. משמע שבאמת שמעון הצדיק לא יכול היה כבר למסור את כל התורה לאנטיגנוס. כן? ומי עוד קיבל? כן, אנטיגנוס זה תקופת החשמונאים. אתם יודעים את זה. שמעון הצדיק זה אלכסנדר, שמעון הצדיק זה אלכסנדר מוקדון. ואחריו מיד, אחרי אלכסנדר, מה זה? תקופת החשמונאים. זהו. זאת אומרת, אנטיגנוס זה תקופת, גם השם שלו מעיד עליו. אם כן, כנראה שיחד איתו כבר בית דין של החשמונאים. ככה צריך להגיד. כי הוא אומר, ולא אמר שמעון הצדיק מסר התורה לאנטיגנוס שיסוחו, כי לא מסר לו כל תורתו שקיבל. אז זה מה שאמרתי. עוד צריך לצרף לזה כנראה את בית דין של החשמונאים. זה התקופה של החשמונאים. חשמונאים, יחד איתו, כבר קיבלו את התורה. הוא לא יכול לבד. הוא לא יכול לבד, כבר. שהדורות התחילו לפחות ולהתמעט חוכמתם. רק אמר אנטיגנוש, איסוחו קיבל ממנו. כי קיבל כפי כוחו. כאשר היה לו לקבל. לפי כוחו. וכמו שאמר רבי אליעזר הגדול, הרבה תורה למדתי מרבותיי, ולא חסרתי מהם, רק ככלב המלקק מן הים. מה זאת אומרת?
כמה שהוא שתה הוא לא
שפיק. לא רבה את עצמו. כמה הצלחתי לי? הרבה למדתי מרבותיי, זאת אומרת, זה לא שהתבטלתי. לא התבטלתי, באמת. וכמה הספקתי ככלב השוטה מן הים? כלומר, בקיצור, מעט. אז איך, איפה התורה? איפה יתר הים? כן, ככה התורה מכונה. ים התלמוד. איפה זה? בין כולנו. צריך את כל החכמים. כן, צריך את איסוף, אספת כל החכמים ביחד. כן.
כן. שלושה, או כמה שיותר,
הסכנה
יותר
גדולה,
זאת
אומרת
שאם אחד קורה משהו, אז חצי מזה נשכח?
ברור. ברור, זה חיסרון. זה מה שהוא אומר, זה התמעטות הדורות. ברור שיש בזה חיסרון.
אנחנו לא יכולים לדעת אם במשהו חיסרון.
זה לא רק, מה שאמרת זה דוגמה. מה שאמרת זה דוגמה. אני יכול להביא עוד בעיות שכשיש שניים. לא תמיד מה ש... הרי העניין, התורה זה צריך להיות עניין כולל. תורת השם תמימה משיבת נפש. כן? אחד מן הדברים הגדולים, ניקח למשל בעלי התוספות. מה הם עשו בעלי התוספות? הם עשו מהפכה בלימוד. בעלי התוספות עשו מהפכה בלימוד. למה? כי אתה לומד סוגיה. אז אתה מבין את הסוגיה. באים בעלי התוספות ואומרים, ומה עם הסוגיה במסכת נדרים שסותרת את מה שאתה לומד כאן? מה, יש סוגיה במסכת נדרים שסותרת מה ש... כן. אז מה תעשה עם זה? צריך לתרץ. כן? ומקשה גם על רשי. רשי אתה מפרש פה ככה במקום, אבל במקום אחר במסכת שבת, הפוך. זאת אומרת, מה מסביר לנו בשיטה הזאת בעלי התוספות, המהפכה הזאת? שאתה אף פעם לא יכול להחזיק רק חלק מן התורה. אתה צריך כל הזמן להחזיק בראש את כל התורה. אז הם, בעלי התוספות, החזיקו בראש את כל התורה שבעל פה. כל פעם שלמדו סוגיה, בראש התרוצצו כל היתר הסוגיות. וללמוד תורה, זה אומר שבו זמנית, אין קושייה מאף מקום, ממקום אחר. עכשיו, ברוך שכשאדם אחד לומד את כל התורה, כל זה מסודר לו בראש. אין אצלו סתירה בין אף צד מצד אחר של תורה. הכל בהרמוניה מלאה. באותו רגע של שניים, לא פשוט, ריבוי של דעות, אחר כך כבר מחלוקות. ואנחנו מגיעים לתקופת המחלוקות. בלי מחלוקות אי אפשר. כי המחלוקות נועדו רק מה לעשות? המחלוקות נועדו, כן, ודאי. מחלוקות זה אומר שיש דרך שמאחדת את הדעות. חפש אותה. זה ברור. אבל יש מחלוקת. כרגע זה נראה כדעות סותרות. כן, דברים מאוד חריפים, כמו שמגיעים בגמרא, במחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע, תנורו של אחנאי. כל אחד עומד על שלו, עד שבסוף כל הכל עומד להתמוטט. אבל זה צדדים שונים, אתה תמצא את המכנה המשותף. זה העבודה שלך. כן? שיטת המהר"ל, שכל הזמן אומר, חפש את המכנה המשותף העליון. ברור שאתה צודק, זה התמעטות, זה ההתמעטות. שאחד לא יכול כבר להכיל את הכל. מה זה להכיל את הכל? מה, יש לך בעיה של זיכרון? זה כמובן לא בעיית הזיכרון.
לא,
זה הבעיה שאני מדבר עליה עכשיו. לא מדובר על זיכרון. מדובר שאתה יכול באותו ראש להכיל את כל הצדדים של בירור המציאות. זה הכוונה, שאחד יכול לקבל את כל התורה. אני מסוגל כל הזמן להסביר את כל התורה בכל צדדיה, בלי שההלכה מנותקת ממדרש, ובלי שמדרש אחד סותר מדרש אחר, ובלי שיש סתירה בין סוגיות, הכל. הכל בהרמוניה מלאה. זה היה אדם אחד, מסוגל לעשות. עד אנטיגנוס. ואז זה כבר לא. אוקיי?
הרב, למה הוא חוזר כאן, הרבה תורה למדתי מרבותיי ולא חסרתי מהם. למה חסרתי? מה אם פה חסרתי?
כי הכוונה היא, לא התבטלתי. זה שאני לא הצלחתי להכיל את כל התורה, זה לא שאני התבטלתי.
אבל כשהוא אומר לא חסרתי מהם, זה כאילו שהוא החסיר מהם כמו כלב.
נכון. ובסופו של דבר...
שניים לומדים, זה לא אחד מחסיר מהשני, אחד...
לא, לא. אני, רבי אליעזר, עם כל מה שלמדתי והשתדלתי, תשאל אותי כמה קיבלתי סיכום, שורה האחרונה, כמו כלב ששוטה מן הים. זה הכוונה. ואז, טוב, כמה שתית מן הים? ואיפה יתר המים של הים? אני לא הצלחתי. אז הייתי צריך, אז החבר שלי למד, רבי יהושע למד, וזה למד, וזה למד, וזה למד. מחלוקת כל הזמן, רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי אליעזר. זאת אומרת, רבי אליעזר לא יכול בי רבי יהושע. ורבי יהושע לא יכול בי רבי אליעזר. ובית הלל לא יכול בלי בית שמאי. ובית שמאי לא יכול בלי בית הלל. אי אפשר. אם התורה הייתה, אנשים שאומרים, כל הזמן יש מחלוקות בין החכמים. טוב, זה מחוסר הבנה. אם לא היו מחלוקות מן החכמים, זה אומר שהייתה לנו חצי תורה. אם היה לי בית הלל בלי בית שמאי, יש לי חצי תורה. אם יש לי בית שמאי בלי בית הלל, יש לי חצי תורה. כי אלו ואלו דברי אלוקים חיים, הכוונה ביחד. זה כל התורה. כן, ידידיה, מה רצית?
אנחנו אומרים בתפילת הכיפורים, כלים אשר לא אכילו המים, כנראה שמדברים על מיעוט הכלי של האדם עצמו. אני יותר צער, אז לא מכיר את כל הכיפור
כשמו. כן. כן, כן. אז זהו, בדיוק. בעומק שלו הוא מתקשר. זה בדיוק העניין. זאת אומרת, כשאתה נשאר בטעם הגלוי, הטעם הגלוי סותר. כשאתה מגיע לעומק האמת, מתברר לך שמה שהיו סותרים זה צדדים משלימים. זה כל העניין. רק העמקה מביאה להבנה של השלמה. פירמידה, זה פשוט. זה הסכמה. למטה הקצוות רחוקים אחד מן השני מאוד. ולמעלה, שני הקצוות האלה הם נקודה אחת. בשביל זה היית צריך לעלות. אם עלית, הפגשת את הקצוות. אם אתה יורד, אתה מחריק את הקצוות. זה ככל שאתה יותר יורד, אתה רואה שהנקודות מתרחקות. אתה עולה, כן. בשורש הכל אחד. כן, עלייה זה הבנת הטעם העליון, שהוא בוודאי אמת. כן. תלוי באיזו רמה. במה עסקו הפרשנים כל הדורות? בזה. ולתרץ. וליישב. ובזה הם עוסקים כל הזמן.
אתם רוצים שכבר... ידועים, או שכל אחד
יכול לתת תירוצים משלו? מה זאת אומרת תירוצים משלו? תירוצים משלו על פי דרך של תורה. זאת אומרת, או שקיבלו את התירוץ, לפעמים אתה רואה שהפרשנים אומרים את זה מפורש. קיבלתי מככה מרבותיי, שככה יש ליישב את הזה, ולפעמים שכל של תורה. בעלי התוספות, הצורה שבה הם מתרצים, הם לא אומרים לנו מאיפה זה בא. במחקר טוענים שבעלי התוספות קיבלו מסורת ישירה מארץ ישראל, מהתורה שהייתה בארץ ישראל. ככה רוצים לומר. הם לא אומרים מאיפה, אתה מיישב ככה את הסוגיה. כן? הנה, בגמרא עכשיו למדנו. ככה הם מיישבים את הסוגיות. איפה קיבלתם? קיבלנו. התחדש לנו בבית המדרש, או קיבלנו? מה? על זה עוסקים בפרשנים, עד עכשיו. עד הרגע הזה. עד עכשיו הם עוסקים בזה. לא, עד עכשיו עוסקים בזה. זה כל העניין של הפרשנים, בשביל מה צריך לכתוב אלפי 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 ספרים. כל הזמן. אחרי התוספות, גם בין תוספות לתוספות, יש עדיין שאלות. אז גם זה צריך לתרץ. וככה הלאה. וככה תור לתורה הולכת ומתבררת. אנחנו עסוקים. עד המערל לא הבינו, לא, או לפחות לא, לא היה כתוב איך, איך להבין מדרשים. בא המערל נתן לנו שיטה. ברור, כן. אז זה אנחנו עסוקים כל הזמן. לכן צריך ללמוד גמרא. ללמוד גמרא זה ללמוד את כל הצדדים של אותה אמת. כן, אז כמו שרואי אומר, יש סוגיות שנשארו בתיקו. אתה רוצה להגיד, לא, בסדר, אז אין הכה, אין הכה. מה זאת אומרת אין הכה? אבל אני דיין, צריך לדעת איך לפסוק. אין הכה, בסדר, מישהו בא לבית דין עכשיו, שואל אותי מה עושים. אז מה זה מורה הפרשנים? טוב, אם אתה נתקל במצב של תיקו, אם זה בדיני ממונות, ככה עושים. אם זה בדיני נפשות, ככה עושים. אם זה באיסור ויתר, ככה עושים. זאת אומרת, בקיצור, נתנו לנו את הכללים, איך עם כל זה שיש תיקו, כלומר, אחה, אין אחה, איך להכריע. אתה לא יכול להשאיר את הפוסקים עם תיקו. כי שואלים אותי, אדוני זה תיקו, אתה בסדר, אבל אני שואל אותך מה עושים. לא עושה תיקו. ודאי אתה לא יכול להישאר עם זה. אז נתנו לנו כללים. כן? רצית משהו?
כן.
זה יסתדר לך בינתיים. טוב, בסדר, אפשר להתקדם הלאה.
זה נוגע לשיעור שעבר שהיום דיברנו על איך כל אחד מפרש אחרת.
כן.
נכון? וכשאנחנו מתווכחים על הפירוש וזה מביא כאילו לפילוג. אתה אמרת שהתשובה היא זה שהמציאות תכריע.
כן.
נכון?
נכון.
ובאיזשהו מקום כאילו בתוכי יש לי מחלוקת איתך. כי כל התנ"ך מראה לנו, כי בעצם זה שאתה אומר ככה, אתה אומר כאילו בן אדם בים, פתאום הוא במערבולת, הוא אומר המציאות אחרי, מה שיהיה, אם אני אקבע, נקבע, אם לא, אז לא. או שהוא שוחט, הוא מנסה. התנ"ך מראה לנו, שלנו יש יכולת להשפיע על המציאות. ולא לחכות שהמציאות תכריע, אלא אנחנו יכולים להכריע את המציאות.
מה שאתה אומר זה נכון, וזה לא סותר את מה שאני אמרתי. כי כשאני אמרתי המציאות תכריע, לא הכוונה שאני פסיבי. בכלל לא. אני משתדל להוכיח לפי הבנתי, על פי תורה, מה צריכה להיות הדרך. מישהו ממול מנסה, על פי הבנתו, להוכיח מה צריכה להיות הדרך על פי הבנתו. עכשיו בינתיים כל אחד הולך לפי הבנתו. זה לא שאנחנו עכשיו באמצע הים ומחכים בתוך המערבולת. כולנו, שנינו במערבולת. כל אחד שוחה. שאלה. כל אחד החליט שהוא שוחה חזה. השני החליט שהוא שוחה חתירה. השלישי אמר, אני שוכב על הגב. שוחה על הגב. כל אחד מנסה לשכנע את השני. הוא אומר לו, תשמע, חביבי, במצב כזה, הכי טוב, חתירה. הוא אומר לו, אתה לא צודק. הכי טוב, חזה. השלישי בא ואומר, אתם שניכם לא צודקים. הכי טוב, על הגב. טוב, והם מתווכחים, אבל בינתיים יש מערבולת. אז כל אחד מנסה לצאת מזה. עכשיו, מישהו צופה עליהם ושואל, מי צודק? הוא על האונייה. מי צודק? המציאות תכריע. אתה יודע יותר טוב מזה? כל אחד יכול עכשיו בתיאוריה להסביר לשני למה סגנון השחייה שלו יותר טוב. ודאי שיש יתרון לחתירה, ודאי שיש יתרון לשחיית חזה, ודאי שיש יתרון לשחייה לגב, כי אתה חוסך את הכוחות שלך. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. סוף סוף, מי צדק? המציאות תכריע. וצריך לדעת שבהרבה סוגיות עקרוניות, מה שהכריע, זה באמת המציאות. זאת אומרת, כשאני אומר המציאות, זה לא הכוונה, בוא נחכה ונמתין ויהיה מה שיהיה. לא נכון. אנחנו משתדלים, מבררים, בינתיים כל אחד מביא הוכחות, כותבים ספרים, מבררים את הסוגיות. ובסופו של דבר, המציאות זה דבר אלוקי. זה בוודאי משפיע על המציאות, אתה צודק. כשאני אומר שהמציאות תכריע, זאת אומרת, בוא נראה מי הצליח לתת למציאות את הצורה, ומה בתוך המציאות מתגלה מתוך האמת שאני מברר. זה תפקידם, קוראים לזה מלחמתה של תורה. תלמידי חכמים נלחמים. הם נלחמים בדעות כמובן. ובסופו של דבר אתה רואה שמישהו... מישהו יותר הכריע. זה הכוונה מציאות הכריע. זה לא שאני פסיבי ואני נותן לדברים. מה פתאום? משתדלים. לפני 120 שנה, יש תלמידי חכמים שאמרו, הגיע זמן הגאולה. פרץ ויכוח, בירור מאוד גדול בין החכמים. היו כאלה שאמרו, הגיע זמן הגאולה. יש כאלה שאמרו, אנחנו לא יודעים. היו כאלה שאמרו, עוד לא. היו לפחות 3 דעות. וכל אחד התגייס. אלה שאמרו, הגיע זמן לגאולה, זמן הגאולה, התחילו להביא הוכחות. אלה שאמרו, אנחנו לא יודעים, אמרו, יש דדים לומר שכן, יש דדים לומר שלא. ויש כאלה שאמרו, עוד לא. ואלה שאמרו עוד לא, אז החליטו שלאור האחראה שלהם, שעוד לא הגיע זמן הגאולה, מה צריך לעשות?
נגד.
לעשות. או להמשיך את מה שעד עכשיו היה, וכמובן גם התגייסו נגד אלה שאמרו שהגיע זמן הגאולה. הם
רוצו
להשתגע תחת הגלות. כן, אמרו זה, מה פתאום? כן? זאת אומרת, הכריעו שזה עוד לא הגיע הזמן, וזה לא בסדר להתחיל לעודד את היהודים לעלות לארץ, ומה פתאום, ולא שייך, וכו' וכו'. היו דעות.
יכול להיות שבגלל זה הם דחו את הגאולה?
יכול להיות שבגלל זה הם עיכבו.
יש דבר כזה
לעכב
את הגאולה?
לא, עיכבו.
יש דבר כזה
לעכב. מה זאת אומרת? בעיטה הכי שנה.
יש או בעיטה או הכי שנה?
לא, בעיטה הכי שנה. שניהם ביחד. זאת אומרת, הגיע הזמן בעיטה, אתה צודק, אבל בתוך זה... אפשר ללכת יותר מהר, יותר לאט. יש רכבת נוסעת, אבל בתוך רכבת אתה גם יכול ללכת. הרכבת נוסעת, אבל אתה יכול להיות בקרון האחרון, אתה יכול להיות בקרון הראשון. זאת אומרת, ודאי יכול להיות, נכון? ובאמת...
אז הם יכולים היום להגיד, אתה רואה צדק, הוא לא הגיע הגאולה.
מה זאת אומרת, הם יכולים להגיד?
אבל בעצם...
אתה חושב שככה יחיה המציאות של 6 מיליון יהודים בארץ? אתה חושב שככה הכריעה המציאות ששישה מיליון יהודים בארץ? קיצור.
הם עד היום
מתווכחים. עד היום, רוב הוויכוח נגמר. רוב הוויכוח נגמר. אתה לא, אם היית יודע איזה ויכוחים היו לפני 100 שנה, היית מבין שרוב הוויכוח נגמר. היום מתווכחים באיזה שלב. היום אנחנו, היום הוויכוח הוא באיזה שלב, ומה יש לעשות לאור השלב שבו אנחנו נמצאים. זה השאלה.
כל הזרמים.
כן, כולם עסוקים בזה. ברור, תוך 50 שנה הדעות השתנו. פעם היו אנשים שאמרו, חס וחלילה, פתאום להשתתף במדינת ישראל, להיות שותפים, מה פתאום? אותם אלה היום מחפשים משרד שר. זאת אומרת, בפנים, עמוק. זהו, זה עובדה, מה אתה יכול לעשות? אתה תמשיך להגיד שלא? מה לעשות? זה עובדה, יותר מ-50 שנה קיים, מה לעשות? אז כבר כל הבירור הוא, טוב, לאור העובדה שעכשיו קיבלנו שיש מדינת ישראל ועם ישראל חזר לארצו וכמעט כל התורה פה, כמעט, פירורים בחוץ. אז עכשיו, איך אנחנו שותפים לזה? באיזו מידה להיות שותפים לזה? איך להשפיע? מה לעשות כדי להשפיע? כדי שאכן הגאולה תמשיך את דרכה לצד הטוב ביותר. זה בירורים. ועוד פעם, והחכמים מתבקרים. יש כאלה שאומרים, עכשיו צריך לחזק את עולם התורה. יש כאלה שאומרים, לא, צריכים להיות שותפים בכל, כדי להשפיע. יש כאלה שאומרים, ארץ ישראל, תיישב את הארץ, הכל יסתדר. יש בירורים. ועל זה נכתבים עשרות, אם לא מאות ספרים. זה דרכה של תורה. יש תלמיד חכם שאומר, זה כל מיני סברות, כן. נכון, ארץ ישראל חשוב, זה ארץ הקודש, אבל פיקוח נפש וכו'. סברתו, זה דעתו. הוא מברר את זה, כותב על זה ספרים, שאלות ותשובות. יש חכמים שלא מקבלים את דעתו. זה לגיטימי. אנשים מבררים את התורה. בוודאי. התורה שמתגלה היום זה לא התורה שהתגלתה לפני 1,000 שנים, ובטח לא התורה שהתגלתה בזמן חורבן בית המקדש השני.
אז איך אפשר לחזות מה היה לפייד? כי אם התורה יצחה גם להגיד לנו כאילו את ההמשך.
כן, היא אומרת. בטח שהיא אומרת. ודאי. זה כל התפקיד של התורה. התפקיד של התורה זה, תורה זה מלשון הוראה, מורה דרך. יש תמיד, אני הבנתי מה שאתה אומר, יש תמיד צד שנשאר עוד לברך. אתה צודק. זה לא עכשיו מישהו יכול לבוא לומר, רבותיי, זהו, ביררנו את כל הסוגיות, כמו שאמרנו קודם, יש סוגיות שעדיין לא גמרנו לברר, אפילו בלימוד, שעדיין נשארו קושיות. עד עכשיו, במה מעמלים תלמידי חכמים? בלפנח, בלברר. וכל פעם המציאות מחייבת אותנו לבירור כזה. היא עוד פעם מחייבת אותנו לבירור כזה.
אבל במחלוקת הראשית זה נגמר.
מה?
במחלוקת הראשית, כולם הסכימו בסוף.
המחלוקת הראשית, כן. כל פעם אנחנו מתקדמים, זה נכון, אתה צודק, אני מסכים, שהמחלוקת הראשית שהייתה לפני 100 שנה, זה הוכרע. מי הכריע? המציאות. חכמים, זה מה שאמרתי, כשאמרתי המציאות תחייה, הכוונה, שלפעמים הדברים נראים משקולים, זה לא פשוט. זה פשוט, לא פשוט. רבי עקיבא בזמנו, הוא דעתו הייתה שצריך להילחם ברומאים. זו הייתה החלטה כבדת משקל. לא כל החכמים הסכימו איתו. בכלל. הוא הכריע שכן. הוא אמר, צריך להילחם ברומאים. בחקור הבא, הקים צבא, רבי עקיבא, תמך בו. היו חכמים שאמרו לו, זה לגיטימי. זה תפקידם של החכמים. תפקידם של החכמים זה מה? זה לברר את הסוגיות, העקרוניות, וגם ההלכתיות. לפני 50 שנה, היו פוסקים שהתירו להשתמש בחשמל. ביום טוב. היום איזה פוסק מתיר להשתמש בחשמל ביום טוב? יש, פוסקים גדולים. מתקדמים, מבררים.
בעיקר בחוץ לארץ.
כן, נכון. נכון, יתיר.
בארץ כמעט
יתיר. בסדר. מחלוקות, בסדר, אז מתקדמים. היום זהו, הוכרע כבר המחלוקת הזאת. אתה רוצה לחזור אחורה? מישהו יבוא ויגיד, רק אני רוצה לשאול. כמו שהרב אבינר כתב במאמר של השבוע, פרופסור שואל. מסתירים מכם שיש פוסקים שיתירו להשתמש בחשמל ביום טוב לפני 50 שנה. מי אמר שאסור להשתמש בחשמל ביום טוב? אולי כן מותר. אדוני, אתה בפיגור. אתה מפגר. המחלוקת הזאת הייתה, התבררה, הוכרעה, והיום אף פוסק לא מתיר. אתה רוצה להחזיר אותנו 50 שנה? זה נגמר, אתה אחרי זה. זה מדי פעם, מישהו שולף מאיזה ספר, איזה עניין, והוא מנפנף בו. נכון, ודאי שהתבקרו. מה אתה רוצה להגיד? מישהו יבוא להגיד, כן, לפני משיעה התבקרו בכלל אם זה, אם זה הגאולה. מה אתה חושב שאתה מחדש לנו משהו? אנחנו יודעים. חושבים שחכמים לא יודעים. הרבנים לא לומדו והם לא יודעים. הם יודעים שהיה ויכוח, הם יודעים שהייתה מחלוקת. והוא אחר. זהו. אנחנו אחרי זה כבר. תאמין לי, לא חסר עוד דברים שצריך לברר אותם. בכל התחומים, בתחומים ההלכתיים, האימוניים, הרוחניים, המוסריים, בכל התחומים, יש לך מספיק עבודה. אבל יש דברים שפעם עמדו על הפרק, היו במוקד הבירור התורני, וברוך השם, אנחנו אחרי זה. יש חכמים שטענו שבכלל התפקיד של עם ישראל זה להישאר בגלות. לא אם הגיע הזמן הגאולה או לא. זאת לא הייתה השאלה. טענו, התפקיד שלנו זה להישאר בגלות. כן, למה? כי משם אנחנו נשפיע, על העמים. רוצים לתקן את העולם במלכות שדה, איך תעשה את זה? אז חכמים ענו לזה. אמרו לו, זה הבנה לא נכונה. זה לא נכון. אין דבר כזה תורה בלי ארץ ישראל. לא שייך.
להגיד שהנצרות זה השתלשלות של מחלוקת ביהדות.
לא.
זה יצא מתוך היהדות.
אמרת את המילה נכונה. יצא. יש הבדל מאוד גדול בין מחלוקות שמתנהלות בתוך היהדות למחלוקות שהן יציאה מן היהדות. היו לנו בכמה פרקי זמנים מחלוקות של אלה שפרשו מן היהדות. זה לא מחלוקת בתוך היהדות. אין מחלוקת בתוך היהדות עם הנצרות. מחלוקת בתוך היהדות זה בא לידי ביטוי בכך שגם אם אני לא מסכים עם רב פלוני, אני מכבד את הדעה שהוא אומר. אני לא מסכים איתה. אבל יש לו מקור. מחלוקת שיוצאת מן היהדות זאת מחלוקת שאומרים, לא, זה לא שייך ליהדות, זה זר. זה מין אחר. ככה נקראים הנוצרים.
באותו תקופה, באותו זמן.
באותה תקופה, באותה תקופה. כן, כן. לא, הבית דין יחיה, הבית דין אמר. לא, הבית דין. הסנהדרין, הסוגיה שאתה מדבר עליה, הגיעה בפני הסנהדרין. הסנהדרין, זה כמו אנשי כנסת הגדולה. זה הבית דין הגדול. הביאו בפניהם את הסוגיה. העדים באו והעידו והסבירו מה אותו איש אומר, מה הוא עושה, מה הוא פועל, מה הוא משפיע. דנו, יחיו, זה לא שייך ליהדות. מכאן ואילך, מי שתופס ואוחז בדעה הזאת נקרא מין. למה קוראים לו מין? למינים ולמלשינים אל תהי תקווה, מסבירים מין אחר. אתה מין אחר. אם אתה אוחז בדעה כזאת, זה לא מחלוקת לגיטימית בתוך היהדות. כמו שיש אנשים שאומרים, 70 פנים לתורה. 70 פנים לתורה זה לא אומר כל דעה. אם אדם יגיד, תשמע, נכון שביהדות יש הרבה אנשים שהם נגד עבודה זרה. זה נכון. אבל יש גם מקום לחשוב שאולי עבודה זרה. עובדה שבתוך קודש הקודשים היו קרובים. אדוני, אתה לא בעניינים. אתה בחוץ.
מה הנימוקים?
הנימוקים למה? למה נצחות? הנימוקים פשוטים מאוד. זה עבודה זרה. העבודה זרה הכי חמורה זה שאדם עושה את עצמו עבודה זרה. אם אדם טוען שהוא אלוהים, חוץ מעבודה זרה אין לנו שם אחר. עבודה זרה זה בחוץ. כן, כן, בסדר, הבנו. אנחנו מכירים את כל ה... זה המשפחה, שייך למשפחה. קיצור, משפחת עובדי עבודה זרה, בקיצור, הבנו. הבן שהוא האב והוא הבן והוא רוח הקודש, הוא הכל ביחד, מתחיל, גומר, מתלבש, מת, קם. טוב, כל השטויות האלה, אותו דבר מה שאנחנו אומרים, זה בגלל שלא למדנו מספיק.
אנחנו אומרים אלוהים אבינו, נכון?
כן.
אנחנו הבנים.
זה לא אותו דבר. זה שונה לגמרי. זה שונה לגמרי. אנחנו עומדים, או אנחנו אומרים, אבינו, מלכנו. שמת לב? לא אומרים אבינו, אומרים אבינו, מלכנו. היחס שלנו כלפי ריבונו של עולם, קודם כל צריך לדייק בזה שלושה דברים. א', זה שבלשון רבים. לא יהודי אחד, אלא כולנו ככלל ישראל, אנחנו נקראים בתורה, בנים אתם לשם אלוקיכם. בדיוק. זה א' בלשון רבים. דיוק שני, לא רק אבינו, אלא מיד מלכנו. הביטוי המדויק, שבא מתפילה שהתפלל רבי עקיבא, אבינו מלכנו. זאת אומרת, יש לנו כלפיו יחס של אב, וגם כלפיו יחס של מלך. המלך מתנשא מעל כולם. אבינו מלכנו. זאת אומרת, אנחנו גם בחינת בנים וגם בחינת עבדים. הבנת? זה שנוי לגמרי. וזה בוודאי לא התפיסה, חלילה וחס הנוצרית, שהוא מטשטש את כל הגבולות שבין האלוקים לבין האדם, שזה עבודה זרה. זה נקרא עבודה זרה. לטשטש גבולות בין אלוקים לבין אדם, זו עבודה זרה. אנחנו אף פעם לא מטשטשים את הגבולות, חס ושלום. מיד, אבינו מלכנו, יש לנו יחס של אהבה, ומיד יחס של יראה. לא יראני האדם וחי. ולכן, גם באופן היסטורי, צריך לדעת, שמעט, מעט, 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 אני לא אפסיק להגיד מעט, אבל בגלל הזמן אני מפסיק להגיד מעט, יהודים הצטרפו לזה. זה העלילה של הנצרות. העלילה של הנצרות היא לחשוב שהמון יהודים נערו אחריו. זה לא נכון. ההשפעה העיקרית שלו הייתה לא בחייו, אלא אחרי מותו, וחוץ מכמה עשרות או מאות, נגררו אחריו רק גויים. הרומאים עובדי אלילים. שהם נתפסו לתפיסה הזאת, כי מבחינתם זאת הייתה התקדמות עצומה. מה זה חלק בזה? תמיד יכול להיות שיש... תראה, אם יהודי היום, אם יהודי בכל זמן, לא משנה מתי, הוא רוצח... אז אפשר להגיד, אתה רואה, בעם ישראל יש רוצחים. אתה רואה? למרות שכתוב לא תחצח, הנה מצאת יהודי שרוצח. אז יש לעם ישראל, גם לך יש חלק בזה. כי אתה שייך לעם ישראל.
אני בטוח.
אתה מבין? זאת אומרת, אתה תמיד יכול לומר, לטעון, אתה רואה? אין. כן, ודאי. אתה תשכח שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד קשה, תקופת חורבן בית שני. ובתקופת בית שני היה חורבן גדול. והחורבן זה לא רק חורבן של בניין אבנים, זה חורבן הדעות, זה חורבן המציאות הלאומית, בתל הסנהדרין, הרבה בעיות. כשיש עיתות של משברים, זה דבר ידוע, שבזמן שישנם משברים, אז יש אנשים שחלשים בדעתם, יש אנשים שחלשים בדעתם ומתבלבלים, וכיוון שאין סמכות מרכזית, כי כל המציאות מתפרקת בגלל רומא, זה התחיל מזה. אז זה לא פלא שכשאין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, ויש יותר חמור מזה. יש יותר חמור מאיש הישר בעיניו יעשה. יש איש הישר בעיניו יחשוב. לא רק יעשה, אלא יותר גרוע מזה, יחשוב. כי בגלל המצב הנורא הזה שהרומאים השתלטו על הארץ, ופה היה תאו ובאו, שקשה בכלל לצייר אותו, אז כל מיני דברים צצו. יש קאט שהלכה לים המלח, ויש קאט שהולכת להתבודד בערים, ויש קאט שטוענת שהיא שייכת לקאט האור, ויש גם קאט ששייכת לקאט החושך, וכל מיני דברים, גם זה קרה. זה חלק, מה שאתה מציין כאן, זה באמת חלק מן החורבן. חלק מן החורבן זה חורבן הדעות, שזה קרה לנו בזמן חורבן בית שני, שגם אנשים... מה? זה תהליך, זה לא, החורבן זה המכה בפטיש.
זה כבר 200 שנה לפני כבר.
זה מכה בפטיש. זאת אומרת, ומתי זה באמת מתחיל? באופן היסטורי, בדיוק מה שמסביר המהר"ל. כשאצלנו חלה התמעטות הדורות, כן, כשאצלנו חלה התמעטות הדורות, בדיוק, אז פתאום כל מיני דעות זרות צצות. צדוקים, הנה, ביתוסים, אסנים, ולאט לאט, כל מכל הדעות האלה הזרות, אחר כך קראים, לא חסר, כאלה שעזבו ויצאו מחוץ לישראל, לא חסר. למה? כי במצבים של משברים, כן, אחר כך במשך הדורות היו לנו עוד כל מיני תופעות מוזרות, משיחי שקר. אחד קם לפני יותר מ-300 שנה, אמר, אני המשיח. אתם לא מאמינים לי? בואו תראו כמה דברים אני מסוגל לעשות. ויש אנשים שהתפעלו מזה, והתחילו ללכת אחריו, והייתה מאומה גדולה בעם ישראל. זאת אומרת, זה לא, אנחנו לא מתפעלים מזה שזה קורה. כי בעיתות משבר, בעיתות מצוקה, אז אנשים, כל אחד מחפש איזה קרש הצלה. והרבה פעמים הוא תופס משהו שנראה לו כקרש, והוא תובע עוד יותר מהר. אז זה לא פלא, זה קרה לנו. אבל זה לא מחלוקות בתוך ישראל, אלו מחלוקות של אנשים שמחליטים לצאת מחוץ לישראל. זה משהו אחר. אנחנו לא גירשנו אותם, אבל באותו רגע שאתה אוחז בדעה כזאת, זה ברור. אתה יוצא החוצה, אתה לא יכול להגיד, אני בעד להרוג את כל עם ישראל, ואני אוהב את היהודים. זה לא עובד ביחד. אי אפשר. אבל אני לא רוצה להרוג את עם ישראל בגוף, אני רוצה להרוג אותם בנפש. ואני אוהב אותם. יש ככה, נוצרים אוהבי ישראל. זה תחתא דסתרא. זה שתי מילים שברגע, אותו רגע, הן סותרות אחת השנייה. מילה והיפוכה. נוצרים אוהבי ישראל. איך אתה יכול להגיד, זה אמרת, אסור בתורת ההיגיון להגיד מאותו משפט שני דברים שסותרים אחד את השני. זה אסור בתורת ההיגיון. כי אם אתה נוצרי, אתה אוחז בדעה שגרמה לשפור דמם של ישראל במשך אלפי שנים. בספרד, בזמן אינקוויזיציה, היו לוקחים יהודים, שמים אותם על המוקד, מכינים אש, ואומרים ליהודי שהולך לעלות באש, אל תדאג. אמנם אנחנו סוחפים את הגוף שלך, ואנחנו מצילים את הנשמה שלך. וככה שרפו אלפים. ואי אפשר, תרתי דסתרא. טוב, אני רואה שהגיע הזמן. שבת שלום.
תלכה בספרי האנגלית.